רבותיי, אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים שלנו בנושא מאורות העם היהודי. הפעם נאחד את הדיבור על הגאון רבי אברהם צבי קמאי, שהיה רבה האחרון של מיר, והשיעור מבוסס על מאמר שנכתב על ידי הרב אלחנן סורוצקין, ויהיה מוקדש לעילוי נשמת מרת אסתר בת רב שמואל, רב שמואל פנחס בן רבי יעקב צבי, רב אלכסנדר זושה בן יוסף, ו זכות אבי מורי ואמי מורתי, וזכות משה לבן פשדינה, ורבה מיצחק בן אסתר, ורבי חיר בן שולמית. ומעוניין להקדיש שיעור, מוזמן ליצור איתי קשר. הרב רב אברהם צבי הרש קמאי, רבה האחרון של מיר, עיר הישיבה העולמית, הידועת בשם דמיר ישיבת, נולד בשנת תפרש חף, 1860, בעיר שקוד אשר בליטא, לאביו הגאון האדיר רב אליהו ברוך קמאי, מגדולי הרבנים וראשי הישיבות בדורו, שהרביץ תורה לאלפים ורבבות במשך דור שלם. משפחת קמאי מתייחסת על משפחת הגאון מוילנה, מצאצאי אחי הגר"א רבי אברהם זצ"ל בעל מעלות התורה, 14 דורות של רבנים. מהיותו בנו בכורו של הגאון רבי אליהו ברוך ואף חלש בגופו, לא שלחו אביו ללמוד בישיבה מחוץ לעירו. הוא קיבל את הדרכתו בתורה ביראת שמיים בבית הוריו בשקוד, שם כיהן רבי אליהו ברוך כרב העיר באותו זמן, ואחר כך בקרליץ, מקום רבנותו השנייה של הגאון רבי אליהו ברוך. מעטות הן הידיעות על ימי צעירותו ובחרותו, אבל ידוע כי לא ממש מעולה של תורה, ולא פסק פומי מגרסה במשך הרבה שנים. בשמו יצא לשם לתהילה בעולם הלומדים כעילוי עצום, חריף ובקי בש"ס ופוסקים. כשנפטר בשנת תרמ"ז, שער בשרו, בשנת ה-30 לחייו, הגאון הצעיר רב שלמה זלמן אבל, זכר צדיק לברכה, גיסו של הגאון רב שמעון שקופ, אחד מראשי ישיבות טלז בשנים הראשונות להיווסדה, מסרו לו את כתבי היד שלו בהלכה שהניח הרב לביקורת ולעריכה. הערותיו לספר שנקרא בית שלמה נדפס בשנת תפרש נון ג' 1893. אז הערותיו רבו עד שיהיה לחיבור שלם, בחלק מהם נדפס בסוף הספר. אבי המחבר ומציא לאור של הספר מיר בהקדמתו, שעורך אני מצטט: מרוחב בינתו ורוב בקיאותו בש"ס ופוסקים, עשה כמעט חיבור שלם בחריפות ובקיאות, והיה מראוי להדפיסו בסוף החיבור בשלמות. אבל אשר חסתי על הוצאת הדפוס, כי רבה היא, ליקעתי מתוך הקונצו שלו רק דברים היותר נחוצים לחיבור בית שלמה, כאשר יראה מעיין בזה ואיתו הסליחה. לאחר בואו בברית הנישואין עם בת בעל הבית תמיד ותמיד רחם גדול, רב משה גורודזנסקי, המשיך לשבת בעולה של תורה, ובשקדתו עשה ימים כלילות. כשרד מהשולחן חותנו לא רצה לקבל לעבור לרבנות, ובחר להתפרנס מבית מרקחת שפתח בעיר קיידן ושנוהל בעיקר על ידי זוגתו הרבנית. רק לעתים רחוקות עזר לה בהכנת הרפואות ומכירתן, וגם אז לא הפסיק לימודו, ובין גברא לגברא עיין בגמרא. בני עיר קיידן שליד קובנה, לרבות הנוכרים והאצילים, העדיפו לקנות את תרופותיהם אצל הרב הצדיק הרוקח, מתוך אמונה שהתרופה נעשית על ידו, יש בה גם משום סגולה להביא מזור מרפא לחולה המקבל אותה. דבר שהיה לו למורת רוח. אחרי פטירת הרב של קיידן שהיה מתייעץ עמו, ביותו בחיים בכל דבר הקשה, בדת ובדין, נתנה כל הדת קיידן את עיניה ברוקח במרכאות, לשומו אלוף לראשה ולמענתו כרב אב בית דין בקהילה מפוארה זו. רב רבי אברהם צבי הרש, שכל ימיו ברח מהרבנות ומהכבוד, סירב תחילה להצעה זו וטען שכבר עברו עליו רוב שנותיו כאדם פשוט ורוקח, ואין בדעתו לקבל עליו לעת זקנה אחריות להנהגת העיר. אבל רבו אף צרותיהם של בני העיר והמשפחה, והוא נעוד לקבל את משרת הרבנות בתנאי שלא יעשה נקרדום לחפור בה, ושיתפרנס גם לבא מבית מסחרו בית המרקחת. הדבר היה לשיחת הרבים בערי ליטה ורוסיה, שעיר ואם בישראל תיקח לה לרב ואב בית דין את הרוקח שבעיר. מכאן למדו כי הסתתר בעיר זו רב גדול וצדיק, אשר הצליח להסתיר מעיני הבריות את למדנותו וגאונותו. תכונו אופיינית לו גם לאחר שנתפרסם בעולם הרבנות והישיבות, כמלא מקום אביו, הגאון רבי אליה ברוך כאב בית דין ורם בעיר המעתירה. לאחר כמה שנות ישיבה בקיידן כרב העיר, נאלץ לקחת את מקל הנידודים בראש הגולים, מגורשי קיידן ושערי הספר הסמוכות, לגבור רוסיה וגרמניה עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, כשנחשדו היהודים בריגול לטובת הגרמנים במרכאות. ושלטונות הצבא הרוסי ביקשו לחפות על תבוסתם הגדולה בעלילות שווא, על עם עני ודל. לאחר נידודים וטלטולים רבים, הגיע עם משפחתו לעיר ברדיאנסק באוקראינה, ושם דר עם משפחתו בתקופת המלחמה. אביו, הרב רבי אליה ברוך זצ"ל, נמלט יחד עם בני ישיבתו למינסק, ושם חלה במחלה אנושה, אשר מת ממנה. באופן פלאי ובחלום חזיון לילה נודע לרב רצה, זה שמו, בברדיאנסק הרחוקה, מה זה רצה? אבל אברהם צבי הרש המדובר בברדיאנסק הרחוקה, כי קרבו ימי אביו למות, ובין שום ידיעה ושמוע יצא באור פתאומי למינסק בעיצומם של ימי המלחמה, אף שהדרך הייתה משובשת בגייסות, ועוד היה סיפק בידו לראות את אביו גאון ישראל ברגעים האחרונים לפני הסתלקותו. דרכו של רבי אליה ברוך הייתה ללמוד בכל יום פרק אחד מפרשת השבוע, ובאותו יום שנפטר ביקש שיתנו לו חומש כדי ללמוד בו עוד פרקו. כשניתן לו את החומש, פתח רבי אליה ברוך את החומש והתחיל ללמוד בפרשת אחרי מות. כשאיר לו כי פרשת השבוע היא אחרת, ענה הגאון רבי אליה ברוך כי הוא יודע על זה, והמשיך ללמוד באחרי מות. פטירתו של הגאון רבי אליה ברוך עשתה רושם אדיר ושרתה אבל כבד בעולם היהודי. בביתו השתתפו רבבות אלפי ישראל, ובתוכם כל גדולי הדור המאות הרבנים שגרו כפליטים במינסק, ובתוכם הגאון רב חיים סולובייצ'יק, הגאון רב אופור שפירה מוולוז'ין, הגאון רב אברהם שפירה מקובנה. מעמד כל קהל העצום ועדת כל גדולי הדור וקהילת מיר, הכריז הגאון רב אליהו רבינוביץ אב בית דין מינסק על הכתרתו של הרב רב אברהם צבי הרש קמאי, רבה של קיידין, לאב בית דין ורם דמיר, ואמרו לפנינו עומד חי רבי אליהו ברוך, צעיר ב-30 שנה מרבי אליה ברוך שנסתלק. בהספד שנשא אחריו הרב אברהם צבי הרש בדמות שליש, הזים בכל כוחותיו את דברי הגאוות דמינסק ואמר כי אין שום דמיון והשווה בינו לבין אביו הגדול. כאמור, רב אברהם בורך היה מן הכבוד ומן הרבנות, אבל לא מן האחריות. כשהוטלה עליו המשרה הגדולה והאחראית של רבנות מיר, מילוי מקום אביו לא חזר כבר לביתו בברדיאנסק, ובודיה נתונה במצור יוצא אליה לשבת בלבדו, ותנה בכל אשר תנו תושביה, עד אשר הגיעו מרוסיה הרבנית ובנותיה. ביתו, בית הרב הגדול, היה פתוח לרווחה, וכל עובר אורח ומשוך הקרבות, בשיבת בני הישיבה מקום גלותם למיר, היה בית הרב גם מקום ללון לבחורים. ומעשה בבחור אחד, שלם בבית הרב, ובתתחו בשנתו נפל על ארץ ממיטתו ולא ידע את נפשו, ועד שתושש הנה הרב עומד עליו ומרים אותו בידיו ומחזירו למיטתו בפנים מהירות ומשיב את רוחו. רבי סוזלמן מלצר חלה במחלת השחפת, לא הוא, אלא אחד מקרובי הגאון רבי סוזלמן מלצר. קרובו, ידידו, חלה במחלת השחפת, והיה מחלה מדבקת, והרופאים פקדו עליו לצאת מדירתו הצפופה לדירה מרווחת יותר. הלך הרב והכניסו לביתו וטיפל בו כבבן, ושמדר עד יומו האחרון. בשנת תרפ"א חזרה הישיבה הגדולה מרוסיה הסובייטית, אחרי שהייתה זמן מה בווילנה, וראשית גיסו הגאון רב אליעזר יהודה פינקל, ובמשך שנים מספר התפתחה ונתפרסמה כישיבה הגדולה ביותר בפולין ובכל העולם, והיו בה 400 תלמידים מכל קצווי תבל. נתאר לעצמנו, אז זו הייתה הישיבה הכי גדולה בעולם. היום ישיבת מיר לייקווד, ברוך השם, אלפים. מיום בואה למיר עד צאתה ממנה, כשנכבשה העיר על ידי הבולשוויקים בשנת תש"ן 1940, השמיע רב אברהם צבי הרש שיעור בכל יום שלישי בשבוע לפני כל התלמידים. שיעוריו היו מלאכת מחשבת של חריפות ובקיאות מפליאה, טיולה על פני הש"ס לאורך ורוחב, בתפיסה מהירה ופלפול החריפתה, שקהל התלמידים לא היה יכול ברוב המקרים להדביקו ולצעוד איתו עד הסוף, והחוט היה נפסק באמצע. אבל תשובותיו בהלכה היו נטולות כל פלפול, הצטיינו בעמקות ובקיאות וירידה לעומק הדין לעסוק השמעת את העלי בדי הלכתה, כתשובות גדולי האחרונים בדורות הקודמים על עומדי ההוראה בישראל. גם ביותו רב ראש שיבה מפורסם, אשר מאות רבנים ותלמידי חמים בכל העולם היו בין תלמידיו, לא הבליט עצמו ואת עמדתו, הוא קרא כאח את הלך עם כל אחד ואחד מהתלמידים והבליבטים בעיר. הוא לא קרא לשום אדם תלמיד, וגם הסתיר את גאונותו ואת צדקותו. סלד מן הפרסומת ומשעון הרחוב וההמון. איסטינס הוא בעל נפש עדינה וזקה, שלא סבל שום התנסות ומחלוקת. ממעט בדיבור, וכמעט שקולו הלא היה נשמע. מקבל כל אדם בסבר פנים יפות ומהירות. כל ימיו מדוקה בייסורים ומחובים קשים, אבל לא נשמע מפיו הנחה או תלונה, קיבל הכל באהבה ופנים יפות. מעולם לא הראה שום סימן של קפידה ולא הרים קולו על מישהו. בקי היה בהוויות העולם, ער לכל, פיקח וחכם, ואם זה תם וישר ובר לבב. כאשר מישהו היה אומר איזה חידוש בדברי תורה, היה שומע בעניין רב, ומעולם לא ניסה לסתור או להפריך את החידוש, ואמרו, איך אפשר להרוס ולסתור את אשר בנה בעמל והגיעה רבה, וזכר קור מכל עמלו. כי גאונותו בתורה כן גאונותו בירה ובמעשים, בתנהגותו ובהליכות חייו. הלכה פסוקה ורוחה היו נר לרגליו, בלי שיהיה לרגש ולנטייה עצמית שליטה עליהם. אחד מתלמידי הישיבה בא לפניו וביקש ממנו עזרה למטרה חשובה וגדולה. הרב נתן לו איזה סכום לצורך זה שלא היה בו כדי לפתור את הבעיה. התלמיד ביקש ממנו שיבטיח לו להשתדל להשיג את הנשאר, והוא סירב. כששאל התלמיד לסיבת סירובו, אמר לו, אתה יודע מה הפירוש של דבר להשתדל? עמד ועושים מסכת גיטין דף ג' והראה לו בדף למד את דברי הגמרא. הוא דאמר לו, אילו פייסנה לאטלטן יומין להביא גיטה, אז אל פייסה ולא אפייסה. אמר רבי סייף, מי אבלי תרקו ודדינירה ולא אפייסה? אתה רואה מה משמעותם של דיבור והבטחה לפי הבטחת חז"ל? מה כתוב פה? ניסה לפייס 30 יום ולא הצליח לפייס. אז הוא אמר, אולי ייתן לתרקב של דינרים, זאת אומרת המון המון כסף, ולא הפייסה, היא לא תתפייס. כלומר, רוצה להראות לו שהבטחה להשתדל זה דבר גדול מאוד. כתוב שם שאם הוא באמת היה רוצה לפייס אותה, הוא היה נותן לה תרכב של דינרים. ומכיוון שלא פייס אותה כמו שצריך, עושים מקורשת. אבל החשוב לנו שרואים, מסביר לו רב ארבם צבי הרש, מה גבול ההשתדלות, על איך זה מגיע. פעם עשו הרופאים על אחותו הרבנית מלכה, אשת הגאון רב אליעזר יהודה פינקל, לצום ביום כיפור. לפני הצום נכנס אצל לבקה וראה שהיא מצטערת מאוד שלא תוכל לצום ביום הקדוש. ננה ואמר לה, אני מוכן להחליף איתך ולתת לך את המצווה של התענית שלי ביום כיפור תמורת האכילה שתאכלי ביום כיפור ותוספת של כמה מצוות מצידי. הוא היה יושב אוהל שלו ממש מדל אדמות של ההלכה, וכמעט שלא יצא מפתח ביתו פרט לתפילה בציבור בהיכל הישיבה. פעם הלך לטייל בעיר עם אחד מתלמידיו, ועל הגילה לתימונו כי רב אינו מתמצא בשבילי העיר. הרב הרגיש בזה ואמר בצחוק, נראים לי שבילי דמיר כשבילי דרקיע, כאילו שהוא לא מכיר. ועם כל זה היה ער וליבו היה פתוח לכל ענייני עיר וצרכיה. הוא טיפר במסירות בהחזקת התלמוד תורה בישיבה הקטנה, והשתדל שבראש הקהילה יעמדו חרדים לדבר השם, שומרי תורה ומצווה. למרות מה שלא היה נוסע לכינוסים ובוועידות, היה בקיא בכל העניינים שעמדו על הפרק, והייתה לו עמדה פרורה כלפיהם. פעם בא לידו קובץ בשם אלטניילנד, על שם ספרו של דוקטור הרצל, הדבר מדינת היהודים. נענה ואמר, נכון הדבר שארץ ישראל היא אלטניילנד, בתנאי קודם למעשה שלים בחוקותיי תלכו. זה אלטניילנד, זה לנד, זה ארץ שאלטניי. היה מיועדי של בתנאי של מחוקותיי תלכו. היה מיועדי ונאמני אגודת ישראל וחתם תמיד על כל הקריאות של הרבנים לתמוך באגודת ישראל בימי בחירות וכדומה. אחרי פטירת החפץ חיים החל הגאון רב חיים עוזר להתייעץ איתו בכל עניינים החשובים עומדים על הפרק שצפו בעולם היהדות החרדית. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה נפלה מיר בידי הצבאות הסובייטים. הוחלט שהישיבה תועבר לווילנה החופשית למחצה, בליטה עצמאית. אחריו אמר כי הוא יישאר יחד עם בני עדתו ויתנה עמם כאשר הם יתנו. בקיץ תשנ"א נכבשה העיר על ידי קרגסי היטלר, יימח שמו, ומיד החלו הנגיסות והרדיפות. בי"ט מרחשוון תש"ב הוצאו להורג 2,300 יהודים, תושבי העיר מיר, אנשים, נשים וטף, ורבם הגאון הצדיק אברהם צבי הרש קמאי בראשם. אדריה מספר על המאמן הנורא הזה כדברים האלה. קוראים לו רב זלמן מירניקר, שנוכח בשעת המעשה, הצליח ברוך השם לברוח משדה הריגה ברגע האחרון. הוא מספר כך, בשעה שאספו את כל יושבי עיר היהודים בשוק, ומשם הובילו אותם באוטומובילים אל הבורות אשר חפרו מחוץ לעיר, אמר רב על כל היהודים שנעשו על ידי נוגסיהם המרצחים בכיכר השוק. קיבלו את כל זה באהבה, כמו התנא רבי עקיבא, שקיים בשעה האחרונה את בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך. בשחיטה זו נהרגו גם חתניו, רב רב חיים יצחק קפלן והרב רב שמעון לוין וביתו טייבה. ובראש חודש אלול תש"ב נהרגה רבנית מרת שרה בלה, וביתם מרים, שנחפו בית השחיטה הראשונה בארמון הנסיך מירסקי. כל כתבי היד המרובים של הרב נשרפו יחד עם כל בתי הכנסת שבעיר, ורק חידושים בודדים, אפס קצהו, נמצאו בידי חתנו רב רב סוקולובסקי בירושלים, ונתעוררו אחדים מתלמידיו ללקטם ולהוציאם לאור. יהי זכרו ברוך.